חזקים. איתי אבשלום לוי. על צל, על אור, ובעיקר על כל מה שביניהם. כל יום שני בשעה 2 ברדיו החיים הטובים. כאן אבשלום לוי בתוכנית מבקים ברדיו החיים הטובים. רועי שוחט על הסאונד וההפקה. היום בפינה אני מארח את תמר סצמסקי בשיחה על תופעה יוצאת דופן בעולם הצילום. לאחר הפינה השבועית מתארח אצלי בתוכנית איתי בלטר, מוזיקאי וחבר יקר. שלום תמר.
היי, מה שלומך?
אצלי נפלא, איך אצלך?
מצוין.
טוב, כשהיית אצלי בסטודיו דיברנו על התופעה המאוד מיוחדת הזאת. אומנים וצלמים שמשתמשים בצילומים שנקרחים בגוגל סטריט ומשמשים אותם כפלטפורמה לאמירה אומנותית. נשמע לי מעניין, הייתי רוצה שתרחיבי.
כן, העניין הגיע לתודעה בשנת 2011, כשמייקל וולף, צלם גרמני, קיבל ציון לשבח בתחרות צילום העיתונות העולמי, כשבפועל הוא ישב על יד המחשב שלו בבית ובחר חתך הגדיל חלקים מתוך צילומים. כלומר, מה שאני בעצם אומרת, הוא קיבל ציון שבח בתחרות העיתונות, צילום העיתונות העולמית, על צילום שהוא בעצם לקח מהגוגל סטריט. כמובן שהוא רצה להיות פרובוקטור, הוא דרך אגב צלם עיתונות מאז ומעולם, ולכן זה הביא את זה לנקודת קיצון, את השאלה הזאת. הוא רצה להיות פרובוקטור, הוא רצה לעורר ויכוחים, והוא אכן הצליח. מה פתאום?
התופעה למעשה שלוקחים צילום מתוך מסך, זה לא חדש.
נכון. בוא נקרא לתופעה, כמו שמכנים אותה, לנכס צילומים.
כן.
אנחנו מכירים שתי תקופות משמעותיות בהיסטוריה, אחת בתקופת הדאדה, שעשו את זה מסיבות מסוימות, בעיקר סיבות של מרד, השנייה בתקופת הפוסט-מודרניזם, אבל הפעם מה שיוצא דופן בזה שמדובר על צילום עיתונות, ואנחנו תמיד התרגלנו שצלם העיתונות נמצא באירוע ממש, שאנחנו לגמרי מאמינים למה שאנחנו רואים. תמונה אחת שווה אלף מילים. פתאום כל המשפט הזה שאנחנו תמיד אומרים, אנחנו יכולים לשים סימן שאלה, מכיוון שמה היא בעצם המציאות, ומה הם היחסים בין הצלם למציאות, מעלה שאלות מאוד מעניינות.
כן, לפני שאנחנו ממשיכים בשיחה המרתקת הזאת, אני רוצה רק לומר למאזינים, שבתוכנית למעשה היום תוכלו לראות את הצילומים שעליהם אנחנו מדברים, כבר על המסך אצלכם, כשכבר עשיתם פליי כמובן. תמר, מציאות אלטרנטיבית.
כן, אז זה באמת כל המערכת יחסים בין הצלם למציאות היא שונה. זה כמו להגיד צלם רחוב שלא יוצא החוצה. בעצם יושב על יד המחשב ומצלם את המסך או לוקח את התמונה בדרכים כאלה ואחרות. ובאמת, כשהתחילו ויכוחים אחרי שהצילום של מייקל וולף זכה, ושאלו אותו, זה בכלל לא תמונה שלך, איך אתה יכול לזכות בפרס ועוד בצילום עיתונות? אז הוא אמר, זה לגמרי צילום שלי, מכיוון שאני הזזתי את המצלמה קדימה ואחורה כדי למצוא את החיתוך המדויק, וזה הופך את זה לצילום שלי. אני לא עובד של גוגל, אני מנכס את הצילום שלהם.
מצד אחד הוא מעלה את זה כפרובוקציה, מצד שני, הוא בא ואומר, זה שלי.
זה שלי, אני משתמש, גם צלמים בתקופת הפוסט-מודרניזם, ואני מדברת על ריצ'רד פרינס, דוגמה שלו יש בצילומים שלנו, דוגמה של הקאובוי, שהוא לקח בעצם מסיגריות של מלבור, והוא עשה את זה מסיבות אחרות, זה צילום נורא מעניין.
הצילום הקאובוי המפורסם על גבי הסוס, ואנחנו באמת יכולים לראות את זה.
נכון, יש לו סדרה שלמה של צילומים כאלה, הוא לוקח ומחבר בין מיתוס אמריקאי מאוד עמוק, זה הקאובוי, לבין הפרסום, וזה נושאים שהעסיקו אותם בתקופה של הפוסט-מודרניזם, שנות 70-80 אז. היום הקשר בין ה... יש בהמשך גם צילומים של ג'ון רפמן, שהוא בחור צעיר, הוא בן 30, ולגביו אמרו, הוא אולי חווה בכלל את המציאות, בלי לצאת החוצה, אפשר לשבת על יד המחשב, ולראות את המציאות, כל מיני התרחשויות. רפמן משוטט בכל מיני מקומות בעולם, גם
דרך המחשב.
דרך המחשב.
בגוגל Earth או בגוגל סטריט?
בגוגל סטריט כרגע. Okay. שני האנשים האלה, גם אני, יש תמונה של המצלמה, איך היא נראית, זה מכוניות שנוסעות בכל מקום בעולם,
כן, זה כבר כולנו מכירים מתוך הפרסום של גוגל.
כן, שש מצלמות, וזה מצלם, והנה אותם צלמים לוקחים את החומר הזה ועושים שימוש בשביל עבודות האומנות שלהם. אומנות זה כבר ידוע, אבל הנה פה אנחנו גם רואים שצילום עיתונות, בעצם אנחנו מפסיקים להאמין, צילום לא שווה יותר אמת, אלא האמת היא מאוד גמישה. זה כן אמיתי, זה כן היה...
המרחק בין לקחת צילום ממסך ולהשתמש בזה כפלטפורמה לאמירה אומנותית כלשהי, זה דבר אחד. ולבוא ולהגיד, הצילום הזה הוא שלי בגלל שחתכתי, בגלל שחיפשתי, בגלל שצילמתי את המסך, הוא הופך להיות שלי. פה יש איזושהי יצירה באמת של מציאות...
נכון, וזה כמובן מעלה שאלה.
גם שאלה אתית, יש שאלה של זכויות יוצרים אגב?
לא בהקשר הזה, ברגע
שאתה יכול... למה אם גוגל הם אלה שעברו וצילמו את הכל?
אנחנו יכולים לקחת כל אימג' מתוך המסך, כשאנחנו מצלמים את המסך, ואין עם זה שום בעיה. בעצם, מה שאני רוצה להגיד, עוד נקודה אחת מעניינת בקשר לצילומים של מייקל וולף, הוא מנתק אותם מכל זמן ומקום. שוב, דבר שבצילום עיתונות אנחנו תמיד יודעים איפה זה צולם, אנחנו לגמרי יודעים מה הסיטואציה, ובעצם הצילומים שלו מנותקים מכל זמן ומקום, וגם פה יש בעצם גישה חדשה. הצילומים שלו מעלים שאלות בקשר למסורת ארוכה של צילום שהצלם היה עד להתרחשות. איפה עובר הגבול הזה? וכל המסורת הזאת של צלמים שהסתובבו וצילמו, הג'ק, קרטיה ברסון שדיברנו עליו ורבים אחרים, פתאום המסורת הזאת עוברת איזשהו שינוי. הצלם יושב על יד המחשב. יש לו את הזמן. דרך אגב, הוא לא צריך להגיב במיידיות כמו ה-decisive moment. יש לו את הזמן. זה צילום רחוב שמתעד סיטואציה שקורית באותו רגע, אבל לצלם
זה, בזמן... האם זה באמת בזמן אמת? או
לא, לא,
עד
לא,
ש...
לא, זה הרבה...
לא בזמן אמת.
זה לא בזמן אמת.
עד שגוגל מעלים למעשה את הצילומים, עובר זמן.
בוודאי, זה לא בזמן אמת, זה לא קשור להתרחשות ספציפית.
אז אין פה קשר לצילום חדשותי.
ולכן השאלה עלתה במלוא חריפותה. הוא קיבל פרס בצילום, נכון שזה לא בקטגוריה של צילום חדשות, אבל הוא קיבל פרס בצילום עיתונות שמאוד מאוד קשור עם אירועים שקורים עכשיו, והצלם מדווח עליהם ממקום ההתרחשות. אני עוד רוצה להגיד שהצלם בעצם מייצר את הרגע כפי שהוא רוצה. הוא לוקח את הצילום ומייצר אחר כך את הרגע כפי שהוא רוצה, וגם פה הדיווח הוא לא מיידי ולא באמת כמו שההתרחשות הייתה.
אז למעשה זה גם לא תעודי פר אקסלנס.
נכון. עכשיו, זאת אומרת, אני אומרת נכון, אבל אני בעצם אומרת, גם פה אפשר לשים סימן שאלה. יש מושג מאוד מעניין, דסקטופ דוקומנטריז. כלומר, הצלם התיעודי בעצם עושה את העבודה שלו על יד הדסקטופ, ובאמת זה...
איזה כיף, נוצר מקצוע חדש.
נכון, זה מעלה סימני שאלה מאוד משמעותיים, מבחינה אפילו תפיסתית, לגבי כל הצילום כמו שהכרנו אותו בזמנים יותר מוקדמים.
כן, אנחנו עדים היום למהפך מאוד מאוד חמור, חריף שקורה, זה למעשה כולנו צלמים. כל אחד עם אייפון הופך להיות צלם, כל אחד עם אינסטגרם הפך להיות צלם ואומן ויוצר, ויוצר מציאות אלטרנטיבית למעשה, אם אנחנו רואים באמת תמונות שנעלות ב...
כן, אני רוצה רגע להתייחס באמת לעוד שני צילומים ששמנו שם. אחד, זה לא גוגל מפ, זה גוגל ארף. הצלם הוא מישקה הנר, והעבודה שלו נקראת דאץ' לנדסקייפ. מה שקורה, בגלל שהגוגל ארף נותן כל כך הרבה פרטים לגבי כל מקום, אז ממשלות שרצו להסתיר מקומות סודיים,
אנחנו מכירים את זה באמת כשאנחנו עוברים מעל הארץ שלנו.
מעל הארץ שלנו, וכל מדינה מצאה את הדרך שלה, וזאת הדרך שהולנד מסתירה, כמו שמופיע בצילום, את האזורים הסודיים.
כן, מין סוג של פאצ'ים כאלה שנמצאים מעל אותו אתר שאנחנו לא רוצים להראות.
הוא מצא את זה מאוד אסתטי, מאוד יפה, והוא קורא לעבודה שלו, הוא לוקח שוב מגוגל ארת את כל המקומות המוסתרים האלה, יוצר צילומים באמת אסתטיים, משתמש בה פאטרן הצבעוני הזה כחלק מהנוף, והוא פה מעלה לנו עוד שאלות, או מביא לדיון את עניין הנוף ההולנדי, אנחנו מכירים אותו מהמאה ה-17, ופתאום יש פה דיבור על הנוף הזה מכיוון אחר.
כלומר, אם אנחנו יכולים, את יודעת מה, יש פה איזו אנלוגיה מאוד מעניינת שיכולה להיות, אם אנחנו מסתכלים על, ניקח את מונדריאן ורוטקו, שיצאו מתוך הציור הפיגורטיבי לתוך המופשט, יכול להיות שיש פה איזושהי מקבילה באמת בצילום לסוג של פאצ'ים כאלה שנוצרים.
בהחלט, בהחלט יכול להיות שגם הדברים האלה עברו לו בראש. אני באמת לא מספיק קראתי על זה, אני רק יודעת שהתגובה של היצירה של נוף דרך הרשת, שבעצם אנחנו חווים את המציאות דרך הרשת, היא מאוד מאוד משמעותית. ואני שוב חוזרת לבחור בין ה-30, ג'ון רפמן, שדיברו עליו וכתבו מאמרים ואמרו, אולי הוא בכלל לא מכיר אחרת, הוא מכיר את המציאות דרך הרשת, כמובן בהגזמה אמרו את זה, הוא מכיר את דרך הרשת, והוא מסתובב בעולם, אנחנו רואים בצילומים שלו בכל מיני מקומות בעולם, ובעצם כך הוא חווה את המציאות.
שיכולה להיות למעשה אפילו מופע באיזשהו מקום נידח.
לגמרי, מקומות שהוא
חלק
מעולם,
למעשה ממופע, והוא בטוח למעשה שזו התרחשות אמיתית. ואז נכון. נוצרת באמת מציאות שהיא אלטרנטיבית לגמרי, וכאילו מציאות.
אין דרך לבדוק את זה, אין דרך להוכיח. ודרך אגב, הוא גם לא מסתיר את הסימנים, גם וולף לא תמיד מסתיר, הוא לא מסתיר את הסימנים של
של גוגל.
של גוגל, כן, הוא ממש נותן לנו את כל האינפורמציה, שלא נטעה ונחשוב שבאמת הוא היה שם וצילם. עוד תמונה אחת שיש פה היא תמונה, שוב אני חוזרת למייקל וולף, של איך הוא מציג את הצילומים שלו, וגם זה דרך מאוד מעניינת. הוא מציג אותם על לוחות גדולים ברחוב. בעצם הוא לוקח צילומים שגוגל עשתה ברחוב, אחר כך מציג אותם ברחוב בדרך אחרת, ושוב מבחינה קונספטואלית אני חושבת ש...
הוא מחבר בחזרה את הרחוב לרחוב.
נכון, ואני חושבת שזה מאוד מעניין.
מעניין, ולצערי גם לא נותר בידינו הרבה זמן. טוב, נתנו טעימה. אני מקווה שמשהו עבר לכם באמת מהשיחה הזאת. אנחנו נעבור לשיר הראשון של בלטר. תודה תמר.
בהחלט.
יום נפלא והמשך שבוע נהדר.
תודה.
נעבור לשיר הראשון של איתי בלטר, מתוך השמש, הרוח, השד והים, זה האלבום הראשון שלו, והשיר נושא את שם האלבום.
הוא לא יודע, זאת הפעם האחרונה, השמש כבר שוקעת, הוא לא יראה את הזריחה, הרוח מייללת, שר השיר לשד הים, הלב עצוב, הלב עצוב, הים חלק ומשתוקק להרטיב את הרגליים, החול נדבק כמו מגנט, הוא עוצם את העיניים, הרוח מייללת, שרה שיר לשד הים, הלב עצוב, הלב עצוב. הוא נכנס אל תוך המים, נסחף בלי להרגיש. המחשבות זוכות עד אין סוף, נקים את חטאים. הרוח מייללת, שר השיר לשד הים, הלב עצוב, הלב עצוב. עכשיו הוא כבר יודע, אי אפשר לחזור. גל גדול בא ובולע, מפהק כחול. הרוח מייללת, שר השיר לשד הים, הלב עצוב, הלב עצוב.
ידוע באהבה שלו לניק קייב, ג'וני קאש, הנק וויליאמס, ליאונרד כהן. כל ההשפעות האלה אפשר לשמוע באלבום, באלבום הראשון שלו, השמש, הרוח, השד והים, וגם ברחובות וקסמים. בתחילת שנות ה-90, בלטר היה חבר בהרכב גוונים קיים.
כן.
מי היה חבר שם?
ירון הקסבי, גידי רז, הגיטריסט של ברי.
יעל כהן?
יעל כהן, יואב בראון, יואב ברון, כל מיני. לא זוכר את כולם כבר.
כן.
עברו שם הרבה אנשים.
בלטר, כמו לא מעט אומנים אחרים, עבר מהעיר הגדולה. היום הוא חי ויוצר בעיר העתיקה בבאר שבע, לצד אישה נפלאה, שני ילדים וגינה קטנה. עד כאן, פרטים נוספים.
יש עוד הרבה דברים, כאילו.
ממה אתה מתפרנס היום? בנוסף להופעות ולכתיבה ולהלחנה?
אני עובד בעבודות טיפוליות דרך מוזיקה.
מה זה? מה בדיוק אתה עושה?
בתקופה הזאת אני עובד בבית חולים הפסיכיאטרי בבאר שבע. ריפוי בעיסוק.
זה עם חוסים? זה ממש? אנשים חולים וחוסים?
כן, כן, בטח.
איך האינטראקציה איתם?
מגניבה, כיף, תענוג, מצחיק, עצוב לפעמים, אבל אתה יודע, בני אדם.
אתה מצליח לתקשר איתם?
בטח.
באיזה דרך? רק דרך המוזיקה או גם
לא,
ורבלית?
גם ורבלית, דיבורים.
יש, זה בתקופה שהם לא על כדורים או לא על תרופות?
לא, הם בטיפול, הם תרופות. Mm-hmm. זה בית חולים פסיכיאטריים, כן. על תרופות בדרך כלל. ועבודה מרתקת. אני גם עובד עם, אני עובד עם המון אוכלוסיות. זאת אומרת, זה מתחלואה כפולה, שזה גמילה מאלכוהול, סמים או דברים אחרים.
זה קבוצות?
כן, ועד כאילו סכיזופרניה, כל מיני, יש מיון, יש יחידת יום, שזה אנשים שבאים רק בבוקר, ועבודה מאוד מעניינת, ואנחנו, אני מפעיל אותם. עושים מוזיקה לסרטים, ביחד, אני...
מה זה עושים מוזיקה? זה אתה מנגן והם שרים? או
לא, לא.
אתם שמה, ביחד...
אני מבין נושא. הם לא מוזיקאים. הם לא אמורים להיות. הם לא יודעים לנגן כלים בדרך כלל. לפעמים מגיעים, אבל... ונגיד, אני נותן להם כל מיני כלים. ואני מכניס אותם לאווירה מסוימת. נגיד, עשינו פעם אחת שאנחנו ממש מייצרים פסקול, הבאתי תמונות, כאילו, כמו סרט כזה, שינה בלי מוזיקה. אנחנו בנינו לזה מוזיקה. לפי מה שהם הרגישו, לפי מה שהם ראו.
אז הם מעבירים רגשות, ואתה מתרגם אותם לצלילים.
כן, פחות או יותר, אבל אנחנו עובדים, אני עובד איתם, הם גם מנגנים. מנגנים לא בכלים כמו פסנתר, כן. אבל בכל מיני כלי הקשה, או כלים שמוצאים כל מיני סאונדים.
יש משהו מוקלט?
לא, זה לא ברמה הזאת.
איתי, פעם אחת תקליט.
נקליט את מה?
תקליט את הסשן. זה יכול להיות נורא מעניין.
יכול להיות, אין ציוד מתאים בחדר מוזיקה בבית חולים בכל מקרה.
באייפון.
אייפון ואני...
אני רוצה לשתף את המאזינים. את איתי אני מכיר כבר די הרבה שנים, למעשה למעלה מ-10 שנים.
יותר.
יותר.
איפה אתה?
האלבום הראשון היה ב-2006.
ואתה מכיר אותי עוד לפני האלבום בכלל.
תזכיר לי.
אורי ברק.
כן, קיצ'ה הפקות, נכון.
נכון, מתי זה היה אורי ברק?
וואו, זה הרבה זמן. האלבום הראשון, בואו נדבר קצת על האלבום הראשון, השמש, הרוח, השד והים, מה זה השם הזה?
או, השמש, הרוח, השד והים. כל השירים האלה נכתבו בתקופה מאוד אפלה. כי עיקרון הרבה אנשים ששמעו את השיר הזה בכלל, כאילו, בפשט שלו הוא מדבר על אדם שנכנס לתוך הים, והים פשוט בולע אותו. כמו שיר התאבדות כזה. למרות בחשיבה שלי זה הים בכלל זה החיים, זה לא מוות. החיים בולים את הבן אדם. ולוקחים אותו לכל מיני מקומות אפלים, לעומק.
והשריקה?
השריקה...
יש בשיר הזה שריקה שהיא פשוט נצרבת בתוך התודעה, ואתה יוצא החוצה אחרי שאתה שומע את השיר, ואתה לא מפסיק לזמזם.
אם אני אגיד לך שהשריקה, זה סינטי. זה לא אמיתי. סינטיסייזר.
עכשיו אני יודע.
זה נשמע אמיתי לחלוטין.
לגמרי.
כן. ואני זוכר כשסיימתי לעבוד על התקליט והגיע העניין של להכין עטיפה. אז באופן טבעי, הכי טבעי בעולם, פניתי אליך.
כן, אבל מה שהייתי רוצה לעשות זה אחרי שנדבר, כלומר, אחרי שנעשה את מה שאנחנו עושים, לא הולכים לעשות כרגע, אנחנו נדבר על התהליך של העבודה על העטיפה, ונשתף באמת המאזינים איך נוצרת עטיפה ואיך נוצרים הצילומים בפנים. ויש לי רעיון, בלטר, יש לי רעיון איתך לברטר. אתה נותן ג'ם קצר על הפסנתר, אחר כך יש לי מתנה קטנה בשבילך.
אוקיי, יאללה.
אני איתך. קצת כיוונים. כמובן רבותיי, הנגינה פה היא בשידור חי. וואו. טוב, תקשיב. אני הולך להפתיע אותך. מי שלא ראה כרגע איך בלטר מנגן, יש לו אצבעות, כל אצבע קלונסה. כתבתי על זה כמה מילים. כמה מילים על האצבעות של בלטר. אצבעות של חקלאים ממוללות רגבי אפר, מנגנות אל תוך נשמת האדמה, חופרות דרכן אל תוך ליבה, מחוללות אל תומתה. לא נותנות מרגוע, היא נסחפת, מסתובבת על צירה, לא שולטת, רק נשאבת, בלי כיוון, בלי מטרה. רוכבת על צלילים שמנגנות לה את דרכה אל מיטת כלולות של אהובה. והוא רק ממולל רגבי אפר בתפילה לעוד מטר.
מה עובר עליך אפשר? רוצה לדבר על זה?
אנחנו לא מדברים עליהם, מדברים עליך.
תקשיב, פעם, לא זוכר באיזה איפה ולמה וכמה, פגשתי המורה רוסייה כזאת לפסנתר, והתחלנו לדבר, ושאלה אותי מה אני עושה, ואמרתי לה, אני מוזיקאי, על מה אתה מנגן? פסנתר. עושה לי, תביא לראות את הידיים שלך. תסתכל, זאת אומרת, אין מצב.
זה בדיוק מה שהרגשתי פעם ראשונה שראיתי אותך, אמרתי, האצבעות, האבות האלה, אין מצב שהן נכנסות בין הקלידים, ועד ששמעתי אותך בפעם הראשונה. אני לא יכול להוסיף שום דבר, כי אני חושב שהמאזינים כבר שמעו אותך כרגע, ויכולים גם להיסחף. מכאן, לפני באמת שאנחנו עוברים לתהליך שוב של היצירה, שנשמע עוד שיר, נשמע את ניו יורק, או שנדבר על התהליך. מה אתה אומר איתה?
ניו יורק.
ניו יורק.
שקוראים לו דיוויד, הם גרים בתל אביב שקוראת לה ניו יורק. נפגשים כמעט כל לילה בבר, אריק שותה בלדים מרי, מרי תמיד צובעת השיער, ודיוויד כותב שירים על מפיות נייר. וכל אחד הולך הביתה לבד, כל אחד הביתה לבד. דריק עובד במשרד פרסום, מרים הצוות חלונות רעבה, דיוויד לא עובד בכלום, מתכנן כבר שנים ספר שירי אהבה. נפגשים כמעט כל לילה בבר, אריק מחפש עם העיניים בקירות, למרי רוקד את הרגל מתחת השולחן, ודיוויד מודאג כי נגמרו המפיות. וכל אחד הולך הביתה לבד, כל אחד הביתה לבד. אריק מאמין באסטרולוג, בפסיכולוגיה וגורל, דיוויד חושב לחזור בתשובה, אבל לא מאמין לשום דבר. ניו יורק זה לא הפסקה, עיר שלא מאמינה בעצמה, מרי נושך את שפתיים
בטן מועקה וכל אחד הולך הביתה לבד כל אחד הביתה לבד
בניו יורק, אנחנו חוזרים לפלורנטין. בוא נזכיר בכמה מילים את הפנייה שלך לגבי הצילומים לאלבום השמש הרוח השד הים.
אז שוב, אני אגיד, באופן הכי טבעי, פניתי אליך. בגלל שאני הכרתי את הצילומים לפני, בגלל שאהבתי אותם, בגלל שהיה לי חיבור איתך. אני זוכר בהתחלה שגלגלנו כל מיני רעיונות וככה ופה ככה ונלך לפה עד ש אני לא זוכר בדיוק מאיפה
אני אזכיר לך זה היה תהליך למעשה של שמיעות אינספור של השירים אבל בעיקר קריאת הטקסטים והחיבור שלי אליך ו נוצרה איזושהי דינמיקה של תוך כדי brainstorming שזה סיור מוחות בינך לביני עד שהגענו לאלמנט אחד מאפיין שהולך ללוות את כל הצילומים למעשה באלבום
סדין
עם כל המשמעויות של סדין במזרח במערב
בגובה
כן, למעשה לסדין יש המון 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 משמעויות אם אנחנו ממש לוקחים את הדבר הזה שנקרא סדין ומפרקים אותו לגורמים ואחר כך מרכיבים אותו לאט לאט אנחנו מקבלים רבדים על גבי רבדים של באמת של כמעט כל הטקסטים שיש באלבום
ומה שאני כן זוכר טוב מאוד זה שלקחנו את הסדין הזה למקומות שבדרך כלל הוא לא חי בהם.
לגמרי.
והוא קיבל פנים אחרות וצורות, והוא קיבל כל מיני... הוא נהיה
הוא קיבל
משהו
חיים.
אחר, חיים אחרים לגמרי.
כן.
היה קצת דברים מפחידים, היה איזה קטע, אני יש לי פחד גבוהים, אני בגובה, אני מסתכל למטה, ואני... לא טוב לי. והעלית אותי לאיזה בניין, ובליד בחוף הים, אתה זוכר?
כן.
איזה משהו עם המון המון קומות, לא יודע, הייתי על הגג שם, וזרקתי לך את הסדין בגובה מאוד מאוד גבוה. תמונה מדהימה.
טוב, צריך לקחת את בלטר למקומות קצה. לא מספיק, לא מספיק מקומות הקצה שהוא היה בהם בחיים. בוא נשמע איזה משהו שמח, איתי.
דווקא נתחיל ב... לא יודע אם זה שמח, אבל זה אופטימי מאוד.
אופטימי.
בית שיר חדש, לגמרי.
בהשמעת בכורה.
עולמית.
אצלי בתוכנית. כן. נפלא. ואני רוצה באמת שתכירו גם את הפן הזה של איתי. אליך.
אז...
בוא נכוון קצת.
נארגן פה את הדברים, איכשהו.
איתי פה מכוון את הפסנתר, מכוון את הרגלית, את המיקרופון.
כן, זה מצב נגינה מורכב קצת.
פה רק אצבעות.
זה שיר...
שיר מסע.
לא, זה...
אז לא השיר הזה הבאת לי, אתה מביא לי שיר חדש.
לא, זה השיר הזה, הוא לא בדיוק מסע, כי זה ממקום אחר. רוב השירים שלי הם... זזים כל הזמן, הגיבורים, האנשים, אני, הכל זז. פה דווקא זה ממקום אחר של אדם בוגר, אבא.
יש משפחה.
כן.
אליך.
מופת.
בוא נקשיב.
עזבנו את אלת, שתים על פני ערים סגולים, סיפורי מסע של אנשים שלא זזים. אני אוהב את הרדיו, בעיקר את השירים. את לוחשת לי באוזן, נרדמו הילדים. לקטוף את הכוכבים, לחמם את הידיים, ללטף ראשים קטנים. אני אוהב לנהוג בלילה, התחושה של מרחקים. את לוחשת לי באוזן מילים שמרגישות נעים.
השירים שלך הם כמו סיפור.
כן.
עם התחלה, אמצע וסוף.
או סוף, אמצע והתחלה גם לפעמים.
כן. אלכסנדר פן.
או. אחלה בן אדם, היה. לא, נפקד, זה לא מה שאומרים עליו בדרך כלל. שהייתי קטן, לאבא שלי היה ספרון של אלכסנדר פן. ספרוני כיס האלה שהיה פעם של שירה. אני לא יודע מה בדיוק משך אותי אז, כאילו האווירה הזאת שהוא יצר בכתיבה של שיקרות, של תזוזה כזאת ש...
אתה נמשכת אליו דרך הטקסטים קודם? או שהכרת את סיפור החיים שלו לפני?
לא, לא, לא הכרתי שום דבר. הייתי צעיר, 14-15, לא היה אז אינטרנט ואלכסנדר פן, קצת תקבל לך בגוגל. אהבתי את השירים. אחרי שנהייתי מוזיקאי, היה לי שמה בראש אלכסנדר פן שיום אחד אני אגיע אליו ואני אתעסק בחומרים האלה. במהלך ההופעות שלי אחרי התקליט הראשון הייתי שר באופן קבוע את סורו, סורו מני יגון כדרות ומחשבה כי חי אני, חי עודני שחרש תבה אהבה לחייך וכן, לא זוכר את הכל כבר בכל מקרה.
כן, אני זוכר כששרת אצלי בסטודיו במופע אינטימי
עם בוריס
ואני הצטרפתי
ואתה
צחקת עליי כי לא נכנסתי בקצב.
דוד פרץ היה זרוק לי, יאללה, תכין אלכסנדר פן, תעשה זה, זה.
ואז נוצר מופע שלם למעשה.
רגע, זה התחיל בצורה מאוד מאוד מוזרה. כאילו, זה בדיוק עזבתי תל אביב. הכרתי את שרון, אשתי. לפני שהייתה אשתי. והיה זה שבועיים שהתנחלתי לה בטירה בבאר שבע. הבאתי את הפסנתר שלי. היא הייתה הולכת לעבודה. ואני לא יודע מה לעשות. קבעתי הופעה בשן הזמן, שירה אלכסנדר פן, ובשבועיים לחנתי כמעט את כל המופע הזה. להמון שירים. זה היה כיף. כיף גדול מאוד.
אנחנו נשתקר יחד עם שיר השיקור של אלכסנדר פן?
יאללה.
טוב, אני רק הופך את הלפטופ שבאלתר יוכל לראות את המילים.
כן, כי אני לא זוכר את הבאלתר. מה שמייצר מצב קצת מורכב עם המיקרופון.
אנחנו נסתדר.
וואו, זה...
עכשיו?
אפשר שזה יהיה כל... טוב, אני אסתדר עם זה בקיצור. נראית לי כל כך ארוכה הכביש מתפתל ובורח אני מתנוע ואת רחוקה קרוב לי יותר הירח אני מתנוע ומהו החטא אין כל העולם מתנוע ימינה או שמאלה את זאת באמת הפעם אינני יודע שיברקיה עטור כוכבים ענן יחסהו של יין אני מתנועך בין אבים אותך לא מצאתי עדיין נתקלתי הצידה שוטר או עמוד עמוד זה שיקור ובן חיל כמוני כמוך שטוי וגלמוד בלי דרך באמצע ליל אני מתנועע תמיד ובלי סוף צועד מזדקף וצונח ענני מדוע מותר לי לחוב ולמה אסור להתנועע גם לגמתי, עד אין לי עודו, עד אין לחופף את הברך. גם אז לא יבינו ללב השיקור, אשר נטרפה לו הדרך. עכשיו תקשיב איזה יופי זה. שלום עמודי, אין לו בי אהבון. פוזל פנס חק אמוסיני. תראה איזה משפט. עיניים היו לה כנוגע צפון, ולב כדלקת חמסינים. שלום נתראה עוד אפסע לאיתי, דרכי את הדרך יודעת, אני מתנועע אך יחד איתי. תבל שיקורה מתנועע, בוי 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 בוי, שיקורה מתנועע.
עכשיו אני יכול לדמיין את אלכסנדר פן הולך מרחובות דרך השדות לתל אביב במשך שעות בשבת בבוקר, עד שהוא מגיע לכסית להיפגש עם החברים.
ואז מה קורה לו?
משתקר עד כלות.
ואז הוא מדבר איתם, הוא אומר להם איך שהיא מתנועת, יודעת לגעת, לגעת ב...
אתה רוצה לצחוק עליי עכשיו, על הכסף שלי? אין מצב.
לדעת לגעת בלעת.
נהדר. איתי. כמה מילים על הפרויקט הבא, לפני שאנחנו עוברים הלאה.
מה שאני כותב עכשיו?
כן.
תראה, מה שקורה עכשיו זה דבר כזה, אני מסיים עם אמיר גרומן, שהוא מוזיקאי דגול. על רחובות וקסמים, שאני פשוט הקלטתי אותו שוב, כי לא הייתי מרוצה מהתוצאה, ואני כותב את התקליט הבא, ו...
מה התקליט הבא?
מה שהשיר ששמעתי מקודם, זה בעצם הכיוון שלו.
שהוא יותר שירי משפחה, שירי מופעים...
שירי משפחה זה נשמע...
לא.
שירים לכל המשפחה מאת איתי בלטר.
כן.
לא, זה לא כזה. זה אותו איתי, רק ממקום קצת יותר בוגר, יותר מבין, פחות עסוק בעצמו.
קצת יותר סוכר.
סוכר, לא. אולי, אולי, אולי נדע סוכר החום. אולי.
טוב, איתי, אתה יודע שאנחנו כבר על הקצה? סיימנו?
שוב הגענו לקצה.
שוב הגענו לקצה. סיימנו את התוכנית. שוב, אני בוכה על זה שהתוכנית עברה מהר מדי, ולא הספקנו כמעט כלום, אבל לפחות נהננו.
מה היה כיף.
כן, תודה רבה איתי. ואנחנו מחכים בחיליון עיניים ליציאת האלבום החדש. אני מניח שאני שותף בחלקו. כאן הייתי רוצה לתת המלצה לתערוכת צילומים מעניינת ביותר של הצלמת תמר שליט אבני. התערוכה נקראת בפרדס, ביום חמישי הזה, ה-30/1/2014, בשעה 7:30, ערב הפתיחה בבית האומנים בתל אביב. האוצרת נומי לשם. אני אהיה שם. גם נומי וגם תמר למדו איתי במכללת הדסה. אז אני בטוח אהיה שם. אני אבשלום לוי בתוכנית מבהקים, אומר לכם תודה על נוכחותכם, תודה לרועי שוחט שניצב על הסאונד. אנחנו נשתמע בשבוע הבא, בפינה אני אשמיע ואקריא שירים שריגשו אותי, אולי אני אזמין את תמר שליט לשוחח על התערוכה. לאחר מכן יתארח אצלי הצייר ג'וזף רלט, איתו השוחח על האומנות ואוצרות. ונעבור כרגע לשיר האחרון, שיר שבלטר מאוד מאוד אוהב, לאונרד כהן, קודם נכבוש את מנהטן ואז את ברלין. להתראות, שבוע נפלא.
20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, coming to reward them. First, we take Manhattan. In the heaven, I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapon. First, we take Manhattan. Then we take. Nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I don't like your fashion business, mister. These drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister.
I love your body and your spirit and your
Abby
voice.
And Charlie Webb, the Webb sister.
Did you see that line that's moving to the station? I told you.
I thank you for those items that you sent me. I mean the monkey and the plywood violin. I've practiced every night, now I'm ready. First, we take Manhattan. Take Berlin. Remember me, I used to live for music. Remember me, I brought your groceries in. Well, it's Father's Day, everybody's wounded. First, we take Manhattan.